רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים מחדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל. את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם. ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכי.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה כדי להיות חכמי. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכולכם, תודה שחזרתם אלינו לפרק ב' של השיחה עם מיכה גודמן, פרק שגם עומד בפני עצמו כמובן. אז אחרי שדיברנו על התמורות האידיאולוגיות שעברו המחנות הפוליטיים הגדולים בישראל מאז קום המדינה, הגענו לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, נקודה שגודמן מגדיר מלכוד 67. היום נבין מהו בדיוק אותו מלכוד, ועוד יותר חשוב, איך אפשר לצאת ממנו? אז איתנו מיכה גודמן, האיש שמוצא 6 שעות ביום רק כדי לחשוב, על זה נדבר בסוף, וכנראה זה גם מה שהופך אותו למה שהוא, סופר והוגה דעות פוליטי ידוע, אז אנחנו ממשיכים מהנקודה שבה היינו. אז עסקנו לא מעט בחלק הראשון, באיך הגענו עד הלום, תולדות הרעיונות, איך הם התפתחו, כמובן המשבר של 1967, בוא ננסה לנסח את המקום שבו אנחנו נמצאים היום, את אותו מלכוד 67, נתחיל מהשמאל. מה הרעיונות שמובילים היום בשמאל הישראלי?
כן, שמאל הישראלי, התודעה, ההבנה, שאם נשאר בשטחים אנחנו בצרות, אחר וגדלה, יש לה כמה מרכיבים, בטיעונים של השמאל הישראלי. טיעון אחד זה הטיעון המוסרי, שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית. כשהשלטון הצבאי לא נבחר על ידי אותה אוכלוסייה אזרחית, זה מצב של כיבוש, זה מצב שהולך ממוטט אותנו מבחינה מוסרית. דבר שני, שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית לא רק ממוטט אותנו מוסרית, הוא גם מבודד אותנו בזירה הבינלאומית. זה עוד טיעון מאוד מקובל וחזק של השמאל.
כי אנחנו שומעים הרבה מאוד בשיח של השמאל, אנחנו לא אוהבי פלסטינים, בכלל לא אכפת לנו מהפלסטינים, אנחנו עושים רק מה שטוב לנו, זה מאוד חזק בתקופה האחרונה.
מה שאני עושה, אני מנסה לאסוף את הטיעונים המרכזיים והטובים של השמאל, אני חושב שיש טיעון מוסרי, אולי זה לא של כל השמאל, יש טיעון דיפלומטי, אבל הטיעון הכי חזק של השמאל, הכי מקובל של השמאל, זה הטיעון הדמוגרפי. אלו 3 הטיעונים החזקים של השמאל. אז הטיעון המצוטט ביותר והרווח ביותר זה הטיעון הדמוגרפי. שעל רגל אחת, הטיעון הדמוגרפי אומר, הוא חושף את החולשה הכי קשה שיש לימין.
קודם כל בוא נדבר מספרים. אתה מדגיש בספר שיש ויכוח על המספרים,
נכון.
אבל פחות או יותר איפה אנחנו עומדים היום?
כן, על פי ה-CIA יש 2.7 מיליון פלסטינים בגדה המערבית, בגדה ושומרון. יש ספירות שונות, איך שלא סופרים את זה. סיפוח של השטחים למדינת ישראל, פירושו סיפוח של יושבי השטחים למדינת ישראל, שמצטרפים למיעוט המוסלמי שכבר יש במדינת ישראל, וביחד הם מצטברים למסה קריטית, שיש הסבורים עשויה להפוך להיות רוב, וגם מי שסבור שהם לא יהיו הרוב, הם יהיו מיעוט מסיבי של כ-40%, וכשבישראל יש מיעוט מסיבי של 40%, קשה לדבר על מדינת לאום של העם היהודי, זה כבר מתחיל להיראות הרבה יותר כמו מדינת שתי הלאומים שבתוכה. זאת אומרת שאם ישראל מספחת אליה, כן, את יהודה ושמרון או הגדה המערבית, יש כאן הימין בפרדוקס עמוק, שהחיבור שלנו אל האדמה המאוד מקראית הזאת, לא תחזק את האופי היהודי של המדינה, היא תפורר את האופי היהודי של המדינה. נפסיק להיות מדינה יהודית, או שנפסיק להיות מדינה דמוקרטית. ואת הפרדוקס הוא שהרצון שלך להאחז בהיסטוריה שלך, במולדת שלך, בזהות היהודית שלך, תפורר את הזהות היהודית של המדינה שלך.
אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד קשה לאנשים להבין בשיח הציבורי. למה בכלל אנחנו מדברים על סיפוח של כל השטחים? בוא נלך עוד קודם. מה השמאל חושב שיקרה אם נמשיך להתעלם מהסוגיה המדינית ופשוט נמשיך לחיות כמו שאנחנו עכשיו, בלי לספח? גם אז הם רואים בעיה דמוגרפית.
יש בעיה דמוגרפית, נכון. אחד הסיבות היחידות שבגלל היום אנחנו לא סובלים מהבעיה הדמוגרפית, נובעת מכך שהמאבק הלאומי הפלסטיני הוא מאבק להיפרדות ממדינת ישראל. וכל עוד זה אופי המאבק שלהם, לעצמאות מישראל, אז אנחנו, יש לנו מה, יש פריבילגיה, לא להיות מאוימים דמוגרפית.
אתה מתכוון שלדוגמה, אם בירושלים יחליטו 30% מהתושבים שהם ערבים, הם גם מגדירים את עצמם כפלסטינים הרבה פעמים,
כן.
ללכת להצביע בבחירות בעירייה, יהיה ראש עיר ערבי?
נכון.
מן הפיצול שמסתמן,
זה, זה
בה,
נכון.
או כמעט יהיה ראש עיר ערבי, וכנ"ל בכנסת, אם נראה גם השתתפות יותר גדולה של 20%, אז 20% מהכנסת יהיה...
נכון, ומה יקרה עם ערבי השטחים? עכשיו, מה יקרה עם ערבי השטחים? ישנו את אופי המאבק שלהם. במקום מאבק לעצמאות מישראל, מאבק להיות חלק ממדינת ישראל. עכשיו, מה שיקרה זה, באותו רגע ישראל, המאבק שתמיה כמו המאבק של השחורים בדרום אפריקה, הם רוצים להיות חלק, ואז אנחנו אומרים לו, אנחנו לא מוכנים שתצביעו, אז אנחנו רוצים לשלוט עליכם, בלי שאתם מצביעים אלינו, ואז ישראל היא באמת בבעיה, היא, אז היא תראה כמו הרבה יותר דומה לדרום אפריקה, רק אז.
אבל למה שהשמאל יניח שהפלסטינים עשויים לשנות את אופי המאבק שלהם?
אז הנה הקטע. הסיבה
למה הם לא יכולים ללכת פשוט? המצב היום הוא כזה, אז...
נכון. אז הסיבה שהפלסטינים לא משנים את האופי של המאבק שלהם, היא שאם הם מבקשים להצביע לכנסת, זה להכיר במדינת ישראל, זה להכיר בציונות, זה כמובן אסון עבור הפלסטינים לעשות דבר כזה, לכן הם לא עושים את זה. אבל דפנה, ביום שהם יהיו רוב, ואז הם ישנו את אופי המאבק שלהם, ויבקשו להצביע לכנסת, באותו יום כולם ידעו שהם לא מנסים להכיר בישראל, ולא נכנעים בפני הציונות, הם ידעו שזו פעולה שתבטל את מדינת ישראל, ותכניע את הציונות.
כפי שיהיה היום.
ברגע שהם יהיו רוב או קרובים לרוב, הם עשויים לשנות את אופי המאבק שלהם, ואז אנחנו באמת בצרות. אגב, על פי סקרים פנימיים בתוך הרשות הפלסטינית, הכמות התומכים בשתי מדינות זה עדיין הרוב, אבל זה רוב שהולך ונחלש, ולא שרוצים מדינה אחת, הם עדיין מיעוט, אבל זה מיעוט שהולך וגדל. אז צריכים להבין.
בפרק הקודם שלנו עם אוהד חמו, דיברנו על זה שהחמאס מאוד מאמין ברעיון הסובלנות, ההמתנה, שלהם יש את הנצח כדי לכבוש את מדינת ישראל, מה שאומר שבואו נשב ונמתין,
כן,
וביום שאנחנו
דמוגרפי.
נהיה פה הרוב, אז נתחיל לבוא בתביעות, ואז אולי יהיה לנו איזה הישג משמעותי.
קשה להכחיש את העובדה שיש סבירות שהבעיה הדמוגרפית היא אמיתית, ואם היא אמיתית, היא מאיימת על ההגדרה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. קשה להכחיש את זה.
אני חושבת שיש פה גם בעיה ביטחונית, בגלל שכל עוד הסכסוך לא נפטר, ובתוכנו חיים מאות אלפי פלסטינים, אז אנחנו הרבה יותר חשופים.
כן, יש כאן בעיה ביטחונית, אבל אני חושב על הדיון הכי חזק שהשמאל, הוא הטיעון הדמוגרפי.
למרות שאני שומעת אותם המון מדברים על זה שהדבר שהכי חשוב זה היפרדות, שאנחנו נהיה במקום אחד והם יהיו במקום אחר. שמאל, כן.
נכון.
גם כן מתוך הפודקאסט שלנו, ציפי ליבני, כשדיברנו על סיפוח, הסבירה שעכשיו ההתנחלויות זה ככה כמו נמר מנוקד, והם אף פעם לא היו באמת מוגנים, וגם החיילים שלנו, כי אנחנו בסך הכל מעורבבים האחד בתוך השני, וצריך להוביל להיפרדות למדינה יהודית, עם רוב מוצק יהודי, ולשם הוביל לשמאל, אז הייתי אומרת שזה שילוב בין הטיעון הדמוגרפי וגם המוסרי, לבין הטיעון הביטחוני, שזה מה שיביא לנו, יוביל אותנו לשקוט כאן לנצח בשלום.
חושף את הימין באיזשהו חולשה גדולה, כי אומר, אנחנו רוצים להיפרד מהשטחים, כדי להיפרד מיושבי השטחים, אנחנו צריכים לסגת מהשטחים ומחלק מהשטחים, והפעולה הזאת אנחנו אומנם נוסגים מחלקים מארץ ישראל המקראית, זה נסיגה מהזהות שלנו, אבל זה בשביל להגן על הזהות שלנו, כדי להגן על האופי של ישראל, והימין, זה הטענה החזקה, שמסיבות זהותיות יהודיות רוצה להישאר בכל ארץ ישראל, האמביציה היהודית הזאת, מאיימת על האופי היהודי של מדינת ישראל. זה הפרדוקס שלפי השמאל, הימין תמון בו וזה טיעון, צריך להודות, מאוד חזק.
אז בוא נעבור לצד השני, כי גם שם לא חסרים טיעונים.
לימין יש טיעון מאוד חזק, אני אציג אותו נורא מהר. אני מודע לזמן, אני אציג אותו מהר.
לא, לא, אנחנו בפודקאסט, זה בסדר, אנחנו...
ראית איך מסתכל, ראית איך מסתכלת בשביל.
כי יש ילדים להוציא מתישהו מהגן, אבל באופן כללי בפודקאסט, אנחנו בניגוד למדיומים אחרים צוללים, וזה הקסם והיופי של המדיום המופלא הזה.
יופי, באמת מופלא, באמת כיף, אני צולל.
קדימה.
לימין יש טיעון ביטחוני.
תשכנע אותנו.
אני אנסה.
הפעם תהיה הפרקליט של הצד הימני, קדימה.
אז תסכימי, הטיעון של השמאל, הדמוגרפי, יש בו כוח.
אני גם חושבת שיש בו משהו שכן מדבר לכל אחד במובן הזה שהאינסטינקט שלנו היא פרדות.
כן, נכון. הימין יש לו טיעון מאוד חזק. ואני חושב שגם לו יש ביוגרפיה. הטיעון הביטחוני היותר מיושן של הימין נראה כך. מדינה פלסטינית בגדה המערבית ביהודה ושומרון מקבצת את ישראל לגבולות שלא ברי הגנה, לגבולות 67. ואז המדינה הזאת שתחומש בנשק סובייטי או רוסי או איראני ותיכות בריתות צבאיות, יכולות בוקר בהיר אחד להפתיע אותנו ולחסל אותנו. המותניים הצרות של מדינת ישראל הן פחות מ-20 קילומטר מהקו הירוק עד הים. תחשבי על מתקפת 73. הם הגיעו לכמעט 20 קילומטר הסורים והמצרים. מה יקרה אם יפתיע אותנו כמו שהפתיע אותנו ב-73 בגבולות שהיו לנו ב-67? הם כובשים למעשה את מדינת ישראל.
זה מה שבנט אומר, לדוגמה, אנחנו לא רוצים את דאש על כביש 6.
כן.
אז קודם כל זה לא רק שהם חוששים מהפלסטינים וממדינות ערב, הם גם חוששים מהקיצוניות שאנחנו רואים בעולם האסלאמי, שתתיישב לנו...
בנט שם כאן משהו יותר מעודכן. מה שתיארתי עכשיו, אני חושב, זה הטיעון המיושן של הימין, לדעתי הוא קצת ארכאי והוא לא מאוד רלוונטי. יש היום לימין טיעון הרבה יותר מעודכן ויותר משכנע. המנסח הכי מוצלח של הטיעון הזה, הזכרת את בנט, הוא מהמנסחים הטובים, אני חושב על הנרי קיסינג'ר. בסוף 2016, בריאיון לאטלנטיק מגזין, לגולדברג, הוא אומר, צריך לדמיין את אביב העמים הערבי, כן, אביב העמים, כן, כרעידת אדמה. עכשיו, ברעידת אדמה, תחשבי 8 בסולם ריכטר, כל מבנה, כל בניין שהוא לא יציב, ואין לו יסודות יציבים, מתמוטט. במזרח התיכון האדמה התחילה לרעוד, וכל מדינה שהיא לא מאוד יציבה התמוטטה. נכון? טוניסיה, לוב, מצרים עברה זעזוע, ירדן שרדה בינתיים, עיראק התמוטטה, סוריה התמוטטה, בחרין, תימן, יש בעיות. חורים, מבנים לא יציבים מתמוטטים. מדינות עתיקות מתפרקות. שואל הנרי קיסינג'ר את השאלה החכמה הבאה. אם באביב העמים הערבי, שעד היום קיים, והוא מוזן על ידי אסלאם רדיקלי, כל מדינה עתיקה מתמוטטת, האם פלסטין החדשה והחלשה תחזיק מעמד?
אבל החמאס, הפתח, עוד כוחות שיותר ככה בשוליים, שהולכים ואפילו סוחבים עוד יותר לשוליים, כבר היום
היא עוד לא קמה,
מפוצלת מבפנים.
והיא כבר מפוצלת מבפנים. שהיא תקום, כן? ופתאום יהיה אפשרות כל הכוחות לבטא את עצמם, האם היא לא תתפרק? עכשיו צריך לשאול. יש כאלה בימין שאומרים, יש סיכוי שאין בעיה דמוגרפית. אולי יש כאלה בשמאל שאומרים, יש סיכוי שפלסטין לא תתפרק. אבל מה אם כן? עכשיו, מה שיקרה אם פלסטין תתפרק, או אם תהיה עם הקאוס של המזרח התיכון, ידרוס גם את פלסטין החדשה. וזה טיעון חזק של קיסינג'ר. אז ישראל, אנחנו נהיה בבעיה, כי המדינה הפלסטינית הלא מתפקדת, תהיה ביהודה ושומרון. היא תהיה וקום שתמגנט אליו את כל הכוחות הכי ברוטליים של המזרח התיכון.
דאש, איראן.
דאש, איראן.
ג'אבת אל נוסרה.
נוסרה.
כולם יושכננו.
חרם, כולם יבואו, וכל הכאוס הברוטלי הזה בפתח תל אביב ועל גבול ירושלים. הטיעון המיושן של הימין היה שמדינה פלסטינית חזקה מדי תפתיע אותנו ותאיים עלינו. טיעון המעודכן של הימין. זה לא שמדינה פלסטינית חזקה תאיים עלינו, אלא מדינה פלסטינית חלשה מדי, לא מתפקדת מספיק. זה מה שיאיים עלינו. חייבים להודות שיש הרבה עוצמה לטיעון הזה. ברק תקף אותי, אמר יש סידורי ביטחון. יש סידורי ביטחון מול מדינה. אין סידורי ביטחון מול כאוס. מה שמאיים עלינו זה לא המדינה, אלא זה האין מדינה. זה הכאוס.
זה הטילים שאנחנו רואים כבר כן. בעיני רוחנו, זה מנהרות, זה, זה שם... שאין עם מי לדבר נכון. אפילו.
אז ניסיתי לשים על השולחן, בספר, את הטיעון הכי חזק של השמאל, את הטיעון הכי חזק של הימין, והסיבה שעשיתי את זה, היא כי רוב הישראלים משתכנעים משתיהם בעת ובעונה אחת.
כן, אבל ובעצם, אני רק יחדד טיפה, כל עוד אנחנו לא נותנים להם מדינה, וכל עוד אנחנו הריבונים בשטח, גם אם ייכנסו השפעות דאשיסטיות כאלה ואחרות שכבר קיימות היום בשטח, אנחנו עדיין נהיה עם יד על השלטר, ונדע מה נעשה, ונדע איך להתמודד עם זה.
נכון, השב"כ מוכיח הרבה יעילות, בכלל כל שירותי הביטחון מצליחים הרבה יעילות, שימי לב, אביב העמים, שטלטל את כל המזרח התיכון, לא טלטל את הגדה המערבית, את יהודה ושומרון. הוא לא עשה את זה. אם אנחנו נוצא משם, אולי הוא כן יעשה את זה. יש כאן סיכון, והוא לא סיכון על הכלכלה שלנו, סיכון לביטחון שלנו, לקיום שלנו. אז עכשיו איפה נמצאים הרבה מהישראלים? הספר שתי, אגב, צריך, הוא לא תמיד הובן. הוא לא ספר לסכסוך. זה התנמות לתקן. הספר שלי, מיקוד 67, הוא לא ספר לסכסוך. הוא ספר שיש הרבה ספרים על הסכסוך. ספר שלי מנתח את השיחה של ישראלים על הסכסוך.
אז מיד ניגע בזה גם בסוף, אולי נעשה מדריך קצר למתדיין, איך כדאי לעשות את זה בצורה קצת יותר פרודוקטיבית, יש הרבה מה לקחת ממך בהקשר הזה, אבל אנחנו בפודקאסט משקיעים הרבה במבנה, אז אנחנו רוצים לעזור למאזינים שלנו להמשיך את אותו קו מחשבה, אז זה המלכוד בעצם. כל אחד חושב שהאופציה השנייה היא הרת אסון, ולא פחות מיכולה להוביל לסיום מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
המלכוד מתחיל, כשעברנו מחלומות לחרדות, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, כשהימין כבר לא אומר שאם יושבת השטחים תהיה גאולה, אלא אם ניסוג תהיה אסון, והשמאל כבר לא אומר שאם ניסוג יהיה מזרח תיכון חדש, יעני גאולה, אלא אם נשאר בשטחים יהיה אסון מוסרית, פלמטית, דמוגרפי. המלכוד מתחיל, כשביצור נוצר מרכז בישראל, ומרכז לא מצביעים לפלגת מרכז. זה אנשים שהפנימו את החרדה של הימין ואת החרדה של השמאל. ורבים הישראלים שסבורים שזה נכון, אם נשאר בשטחים, אנחנו מסכנים את היכולת שלנו להגדיר את עצמנו. אם ניסוג מהשטחים, אנחנו מסכנים את היכולת שלנו להגן על עצמנו.
אז למה אתה קורא לזה מלכוד? למה דווקא המילה מלכוד? לך,
כי זה בהשראת כמובן מלכוד 22, שמתאר טייס במלחמת העולם השנייה, שמרוב טיסות הוא מתחיל להשתגע והוא רוצה להפסיק לטוס. זה שהוא מתחיל להשתגע, זה חדשות טובות. למה? כי הוא, מי שמאבד שפיות דעתו, כבר לא טס. יש מלכוד אבל, יש קאץ'. אם הוא ידווח למפקדים שלו שהוא לא שפוי, הם יניחו שהוא שפוי. כי רק אדם שפוי חושב שהוא לא שפוי. ואז הוא יחזור לטוס. במילים אחרות, הנה המלכוד. הפעולה היחידה שמבטיחה שהוא יפסיק לטוס, היא הפעולה שתבטיח שהוא ימשיך לטוס. זה האבסורד של מלכוד 22. וזה הפך להיות כינוי כל סיטואציה. שבה יש בעיה והפתרון לבעיה מעמיק את הבעיה זה מלכוד 22. שימי לב איפה 70% מהישראלים נמצאים. הם סבורים שהמשך הנוכחות בשטחים מסכנת את היכולת
שלנו
את
להגן על עצמנו.
לא, אם נשאר בשטחים, זה מסכן את הזהות הלאומית, את הזהות שלנו כמדינה יהודית דמוקרטית. יש בעיה, זה מאיים על הקיום שלנו, כפי שאנחנו מכירים אותו. יש רק, הפתרון הוא נסיגה, יש רק בעיה.
שיכול להיות שגם זה יסכן את הקיום שלנו מכיוון אחר.
זה מלכוד 22, או מלכוד 67.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
דף בפייסבוק זה נחמד, חשבון טוויטר זה גם נחמד, אבל אותם יש לכל עסק. פודקאסט עם תוכן עמוק ומרתק, כמו הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, את זה לא לכל עסק יש. אנחנו יכולים ליצור אחד כזה עבורכם, גם בעברית וגם באנגלית. דברו איתי, רן את ranlevy.com, ואספר לכם על הפוטנציאל והעוצמה של פודקאסטים ממותגים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אבל הספר לא מוציא אותנו מדוכאים ומיואשים, כן. חלילה. הוא מנסה לגרום לנו לחשוב מחוץ לקופסה, הגענו לסיטואציה בעייתית, בוא ננסה לחשוב בכל זאת מה אפשר לעשות כדי לצאת ממנה, כן. בדיוק. אז עוד לפני שנדבר על השיח, וזה דבר שהוא נורא נורא חשוב לי, גם לי אישית, כי אני חשופה לכל כך הרבה שיח מתלהם, בוא נדבר על איך היית יוצא מהמלכוד. זה אגב לא הדעה האישית שלך, צריך לומר, זה לא העמדות האישיות שלך, זה רעיונות שליקטת משיחות עם נכון, אנשים מאוד מאוד נבונים.
נכון, אז את תוקח אותי עכשיו לחלק ג' של הספר. אז בוא רק נדגיש שהפודקאסט הזה הוא לא מחליף את הקריאה של הספר.
בוודאי שלא, כן. נהפוך הוא. אגב, כל הספרים שכבר דיברנו עליהם, הספר של ארי אלדד שפתח את הפודקאסט שלנו על דברים שרואים משם, המון המון אנשים הלכו לקרוא אותו גם בעקבות השיחה, כי זה באמת רק נותן טעם לעוד.
כן, אנחנו עושים את הפריימינג של הספר, וגם זה הזדמנות גם למי שקרא את הספר, שאני יכול לחלוק את ההבנה שלי לגבי מה כתוב בספר, למרות שאני מגיע מהאסכולה שסבורה שלקוראי הספר יש יתרון בהבנת הספר על מי שכתב אותו.
באיזה מובן?
באיזה מובן ש...
הוא לוקח את זה מה שהוא רוצה.
כן, וגם מי שכתב את הספר אין לו בעלות על הספר, ברגע שהוא נכתב, הוא כבר שייך לקוראי. כן.
זה ראייה מעניינת. אז בוא נדבר רגע על הפתרונות האפשריים. התחלתי מהנסיעה שלי עם נתניהו לדרום אמריקה, ששם הכל נותר באותם מונחים, שלושת החיים תמורת שלום ומה עושים וכדומה, אבל אתה בכלל מציע לנו לחשוב בכיוונים אחרים, במונחים אחרים.
נכון, אנחנו אני מציע שני תפניות מחשבתיות לגבי מה שאוהבים לקרוא פתרונות. תפנית אחת, בואי נשבור את הדיכוטומיה הכוזבת שאנחנו נעולים בתוכה, בין ניהול הסכסוך לסיום הסכסוך.
ניהול הסכסוך זה ימנים, סיום הסכסוך שמאלנים.
כן, צורך העניין. ניהול הסכסוך, אני חושב שמי שטבע את זה, או עזר להרבה אנשים לחשוב ככה, זה בוגי יעלון. ואני חושב שבסביבת נתניהו, זו הפרדיגמה הרווחת. ניהול הסכסוך, שזה המצב הקיים, צריך לתחזק אותו, צריך לשמור עליו, שלא יתפרק לנו.
משקיעים בזה הרבה מאוד מאמצים.
לשפר אותו קצת, לעזור, עניינים כלכליים, להסיר מחסומים. ויכול להיות שיש דרך, יש אמצע בין ניהול הסכסוך. עכשיו תראי, אלה שמדברים על ניהול הסכסוך, אומרים משהו מאוד נכון. אי אפשר לפתור את הסכסוך. אז בואו ננסה לנהל אותו כמה שאפשר.
גם אתה מסביר כל הזמן שאי אפשר לפתור אותו ממובן גם יותר עמוק, כי התפיסה של הפלסטינים שאנחנו נכנסנו וכבשנו ואנחנו הקולוניאליסטים, היא תישאר. והתפיסה של הישראלים שהמקומות המקודשים לנו, המקראים הם שלנו, גם היא תישאר. אז לפתור פתרון טוטלי, כמו שפותרים בעיה במתמטיקה, לא יהיה גם ככה.
כן. רוב הישראלים, אני חושב, לא חושבים שיש איזשהו נוסחה מדינית, שתרפא את המזרח התיכון, ושלום בינינו... אנחנו די מפוכחים מהאופציה הזאת. אז אם אפשר לנהל את השיח, אם אפשר לפתור אותו, אז בואו ננסה לנהל אותו כמה שאפשר. כמה שמאל צודק, אי אפשר לנהל את זה, אי אפשר להשאיר את המצב הקיים. הסטטוס קוו התפרק לנו.
הוא פועל לרעתנו.
כן, הוא פועל לרעתנו, הזמן פועל לרעתנו. עכשיו, אז אומרים, אז בואו ננסה לפתור אותו. אז אנחנו נקודים בדיכוטומיה, שלדעתי דיכוטומיה כוזבת. הרבה פעמים המחשבה שלך, שאתה חושב שיש רק שתי אופציות, אז המחשבה שלך משותקת ולקודה. אבל אולי בין ניהול הסכסוך לפתרון הסכסוך, יש דרך אמצע. אני קורא לזה, אני מצטט, אנשים שדברים על זה, צמצום דרמטי של הסכסוך. מה זה אומר?
אתה מסתכל על כל הסכסוך במונחים כמותיים, אם יש הרבה סכסוך או קצת סכסוך.
בוא נחשור על זה באופן כמותי, מה שלוקח אותי התפנית המחשבתית השנייה שאני מציע. תארי לך שתי סיטואציות. אדם אחד מחליט שביום כיפור, הוא עושה את זה. הוא צם מהערב עד הערב עושה את זה. ובאמצע היום, נשבר, לא יכול יותר, בלי שאף אחד רואה, הולך הצידה, לוגם בקבוק מים, חוזר חזרה לבית כנסת, מסיים את היום, ואז שובר את הצום. זה דמות אחת. עכשיו דמות אחרת. מישהו או מישהי שלא צמים.
אוכלים, נהנים, שותים.
אוכלים, נהנים,
רואים
שותים.
רואים איזה סרט טוב.
רואים איזה סרט טוב, נהנים, זה... מבחינה פסיכולוגית יש הבדל גדול ביניהם, מבחינה רוחנית יש הבדל גדול ביניהם, מבחינה הלכתית אין שום הבדל ביניהם. שניהם לא צמו.
שניהם כופרים.
שניהם לא צמו. כי ככה ההלכה בנויה. דת נוטה לחשוב באופן דיכוטומי. או שאתה צם או שאתה לא צם. או ששתה בקבוק מים באמצע היום, שבר את הצום. הוא לא צם. אין הבדל בין שתית בקבוק מים לאכלת ארבע ארוחות באותו יום.
ואתה מנסה לומר שגם התפיסות שלנו עד עכשיו הן מאוד דיכוטומיות,
אנחנו
מאוד
שבויים בהן. מה שאני אומר זה ככה, אני טוען קטן הטענה הבאה. תבנית מחשבה דתית היא דיכוטומית. דת חושבת בדיכוטומית. יש קודש, יש חול, יש תמי, יש טהור, יש מסור, יש מותר, יש צמת, יש לא צמת. דת היא בדיכוטומיות. שתחשבי על תבנית מחשבתית אחרת, אומנות. אם אני אומר לך שיש שיר של הביטלס שהוא לא מעורר השראה, את לא חושבת שאני חושב שזה שיר מכוער, נכון? אולי זה שיר מאוד יפה, פשוט לא מעורר השראה. אולי די יפה. אולי לא רע. אולי מוזיקת מעליות. מבינה? זה ההבדל בין דת לבין אומנות. כשאנחנו חושבים על דת, אנחנו חושבים בדיכוטומיות, החלופה לקודש זה חול. של תמה זה טהור. באומנות החלופה ליפה זה לא מכוער, זה פחות יפה. מבינה? באומנות אנחנו חושבים על רצף. בדת על דיכוטומיות. טענה שלי היא כזאת. כשאנחנו חושבים על פוליטיקה, האם אנחנו חושבים על פוליטיקה כמו שאנחנו חושבים על דת, או כמו שאנחנו חושבים על אומנות? וזה לא הדבר...
אני חושבת שחלק מאיתנו מסתכלים על זה בצורה מאוד דיכוטומית.
נכון.
חלק מסתכלים על זה בצורה מאוד...
נכון, אבל אני חושב שהשיח הדומיננטי, זה שמשתלט על השיח, הופך את הפוליטיקה לדת. זאת אומרת...
מי שמבטר הוא...
בוגד.
בוגד.
הוא בוגד. ומי שזה הכל חד משמעי, הכל דיכוטומי. מי שמפנית עמונה, זה כמו שאתה מפנית ירושלים. או מצד שני, אם אני מוכן להשאיר כוחות צבאיים בביקת הירדן, זה עדיין כיבוש. כן? כמו שאם אתה שותה בקבוק. צום, זה צום? לשבור את הצום. לשבור את הצום? ככה כיבוש זה כיבוש, או פינוי זה פינוי. והאמת היא, אולי כדאי שנחשוב על הסכסוך. לא כמו שחושבים.
כן, יש פה באמת אבל קבוצה שחושבת שזה עניין דתי ו...
נכון. אז מה שאני מציע, גם בשמאל מתייחסים לזה באופן דתי, זה הטענה שלי. בשמאל, מי שטוען שישראל עדיין כובשת את עזה, ככה שולטים במעטפת, כיבוש זה כיבוש, לא שם לב שיש הבדל בין נפטרל במחנה פליטים שעתי, כן? לבין השליטה שלנו במעברים, כי כיבוש זה כיבוש, דומה למי שאומר שפינוי עמונה זה כמו פינוי ירושלים. פינוי זה פינוי. שתיהם חושבים באופן דתי. בתבנית מחשבה דתית. אבל האמת היא שלשלוט במעטפת זה לא כמו לשלוט בתוך שעתי, בתוך עזה. ואני שפינוי עמונה זה לא כמו פינוי ירושלים. האמת היא שיש רצף. האמת היא, ואני מציע, בואי, תראה, לא יודע אם האוכלוסייה בישראל בשאלה ומוכנה להפריד את הדת מפוליטיקה. לפחות בואי לא נהפוך את הפוליטיקה לדת. בואי נחשוב באופן כמותי, והיא נחשוב באופן כמותי, אנחנו נסתפסיק
אז
לשאול.
בוא נתרגם מהגבוהה, גבוהה, עלינו, אנחנו בעננים, בוא נרד
נתאמן,
ל...
בוא נתאמן בלדבר על לא לסיים את הסכסוך, לצמצם את הסכסוך.
אז בוא תיתן לנו דוגמה או שתיים, ובשביל היתר המצוינות אני באמת מפנה לספר.
כן, אז אני רק, השאלה היא כזאת, השאלה אם אנחנו יכולים, אנחנו רגילים למשחק סכום אפס בין כיבוש לביטחון. אגב, כשאני אומר כיבוש, לדעתי, מי שקרא את הספר ידע את זה, אני סבור שהשטחים אינם כבושים. אני גם סבור שהאוכלוסייה הפלסטינית היא אוכלוסייה כבושה. הפלסטינים כבושים, האדמה לא כבושה. איך עושים את הדיכוטומיה הזאת? תקראו בספר, אבל זה מאוד חשוב להבין שהימין צדק לגבי האדמה, השמאל צדק לגבי האנשים, המצב הוא מאוד מאוד מורכב, וכדאי שנחשוב עליו באופן מורכב. אז השתבחתי מאוד על האמירה הזו שהיא כיבוש עושה, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות.
איך עושים את זה? איך מצמצמים את הסכסוך?
היה מתאר פעולות בשטחים. היה לפני כמה זמן רעיון להרחיב את הגבולות של העיר קלקיליה. זוכרת את זה?
בטח.
להביא חלקים משטחי C, שהם בריבונות הישראלית, ולהרחיב את שטחי A של קלקיליה. והפעולה הזאת, כמו שאתה אמורה לעשות זה, להגביר את איכות החיים של יושבי קלקיליה, ולהגביר את החירות שלהם. כי הם יכולים להתרחב בהתאם לרצונות שלהם, ועכשיו ישראל לא עשתה את זה. ישראל לא עשתה את זה. זה רעיון שבחירה ביטחונית, עברת האישור של מתאם פלו בשטחים, שמפקד האוגדה, שאלוף פיקוד מרכז, ואפילו שר הביטחון חשב שזה סביר. בסוף ישראל לא עשתה את זה. עכשיו, הסכם קלקיליה נפל באותו שבוע שבו הסדר מתווה הכותל נפל. כל הרע שהיה על מתווה הכותל, מעט דיברו על הסכם קלקיליה. עכשיו, למה אנשים, בשמאל, הרעיון של להעביר שטחי C לשטחי A, לא מאוד מדבר על אנשים בשמאל. כי זה לא במסגרת הסדר מדיני. אנחנו מוכרים נכסים טריטוריאליים לא בתמורה לחלום הגדול. זה לא מקדם את השלום. בימין לא חשבו שזה רעיון טוב, כי אנחנו מבטרים השטחים עבור התפשטות של התחלויות, שזה משמעות דתית, אידיאולוגית, אם תרצי, משיחית, של הימין. אז מבחן שעבור שתיהם, זה לא משרת את החלום הגדול, אף אחד לא דאג להעביר עוד שטחים לקלקיליה. עכשיו שימי לב, בשם החלומות הגדולים אנחנו נמנעים מצעדים קטנים. אני רוצה לדבר בשבחם של צעדים קטנים. צעדים קטנים שעושים את הדבר הבא, שהם מצמצמים את הכמות של הכיבוש, מבלי לסכן במקביל את הביטחון של הישראלים. עכשיו אני סבור שיש לא צעד אחד כזה כמו בקלקיליה, אלא ממה שלמדתי, כשכתבתי את הספר, ובעיקר בשיחות שניהלתי עם הרבה אנשים, בתוך המערכת, מחוץ למערכת, מאז שכתבתי את הספר, אני יודע היום שיש עשרות צעדים קטנים שאפשר לעשות, שמצמצמים דרמטית את השלטון של ישראלים על הפלסטינים, מבלי שמסכנים את החיים של ישראלים על ידי אותם הפלסטינים.
אז בוא תיתן
עכשיו,
לנו...
עכשיו, חשוב רק להגיד משהו, שזה צעדים קטנים שרק ההצטברות שלהם היא דרמטית. כל צעד הוא לא דרמטי. וזה אגב לחשוב כמו מפייניק. מפייניקים לימדו אותנו שאיפרין לבעיות גדולות יש פתרונות קטנים, שההצטברות שלהם יוצר שינוי גדול. אז אני אדבר על שתי פעולות שאפשר לעשות. תארי לך שמה שרצינו לעשות בקלקיליה נעשה בעוד ערים פלסטיניות. נעשה לא רק בקלקיליה, נעשה בעוד ערים. נרחיב את הערים הפלסטיניות. זה אומר שאנחנו מעבירים שטחי C לשטחי A, מרחיבים את שטחי A.
זה לא יפגע בביטחון שלנו לדעתך? לא כי אנחנו עדיין אלה ששולטים בשטח.
עיקר, עיקר הדגש הביטחוני שזמינות לשבק. אז כל עוד הצבא במעטפת והשבק יכול ליצור קשר עם אוכלוסייה מקומית, זה לא פוגע בביטחון.
אז העיקרון שלך, אם הייתי צריכה, שוב, לא שלך, חשוב לומר, הוא תולדה של המחקר שעשית, אם הייתי צריכה לסכם את זה, הייתי אומרת שאתה מאמין בכל צעד שיכול לבוא לקראת הפלסטינים, להגדיל את היכולת שלהם לשלוט בחיים של עצמם, בלי לסכן אותנו באופן דרמטי.
אנחנו צריכים להגדיל באופן דרמטי את החירות, את האוטונומיה, את העצמאות של הרשות הפלסטינית, להביא אותה למצב של כמעט מדינה, ולעשות את כל הפעולות שמגבירות העצמאות שלהם, שלא מסכנות במקביל את הביטחון של האזרחים שלנו.
שהדבר הכי חשוב לך, אם הבנתי נכון מהספר, מבחינה ביטחונית, זה הנושא הזה של הבקעה ואותה רצועה, שהיא ממש הגב של כל מישור החוף.
כן, ונגישות של השבק, יש כמה דברים שכם ביטחונית הם חשובים, אני רק אגיד ככה, מנהלי הסכסוך אוהבים להגיד שבכל הסדר עתידי, צריך מקסימום שטח מינימום ערבים. אני חושב שזה הנוסחה הלא נכונה. הנוסחה הנכונה היא כזאת. מקסימום עצמאות להם, מינימום סיכונים ביטחוניים לנו. זה האלגוריתם, זה הנוסחה שאני חושב רוב הישראלים יסכימו. עכשיו, מקסימום עצמאות להם, אנחנו לקודים בתחושה שיש משחק סכום אפס בין החירות שלהם לביטחון שלנו. להם יותר חירות, לנו פחות ביטחון. לנו יותר ביטחון, להם פחות חירות. משחק סכום אפס. זה נכון בשאלה הגדולה. עצמאות מלאה להם, משמעותה, רוב הישראלים סבורים, הרבה פחות ביטחון לנו. אבל בשאלה הקטנה זה לא נכון. אם אפשר להגביר את הכמות של העצמאות שלהם, מי להקטין את הביטחון שלנו. ואלו השאלות שעליהם אנחנו כל כך עסוקים דפנה. בוויכוח הגדול. מה זה הוויכוח על הצעד הגדול? האם הפתרון של שתי מדינות עובד או לא עובד? במקום לשאול לנהל ויכוח קטן, איזה צעדים קטנים ההצטברות שלהם תעבוד או לא תעבוד?
מה לדוגמה... היית עושה בסוגיית ירושלים, שהיא באמת העצב הכי חשוף, הכי רגיש, הלב הפועם שלנו.
אז מכיוון שלקח אותי לירושלים, חשוב לי לתקן רושם שעל אף שכתבתי את זה הרבה לא הובן. שום דבר שאני מציע לא פותר את הסכסוך. אני חושב, אבל בניגוד למתקפה שהיה נגדי בשמאל, אם אי אפשר לפתור את הסכסוך, ההבנה המפוכחת והכואבת שלא ניתן לפתור את הסכסוך, לא גוזרת אלינו פסיביות. להפך, אנחנו מתחילים להתמודד עם המצב, דווקא כשאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לפתור אותו. אגב, כמו כל הבעיות בחיים, אני רואה אותך עכשיו מתמודדת עם שאלה של ילדים. יש בעיה לגדל ילדים, מנהל קריירה זה קשה, אי אפשר לפתור את הבעיה, אפשר להתמודד איתה. צריך להתמודד איתה, צריך איכשהו זה. ורק כשאתה מבין שאי אפשר להתמודד עם זה, לפתור את זה, אתה מתחיל להתמודד עם זה.
אז מה היית עושה בירושלים? לדוגמה, רעיון. שוב, לא, אוקיי, לא חתמנו פה הסכם. אני לא...
כדאי להגיד משהו על ירושלים. רוב הישראלים, אמר לי, פוליטיקאי בכיר, אמר לי, שרוב הישראלים לא מכירים, חוץ מירושלמים, לא מכירים את ירושלים. ולא יודעים שחלק גדול מהשכונות הערביות של ירושלים, היסטורית מעולם לא היו חלק מירושלים, לא רק לא חלק מירושלים של דוד ושלמה, אבל היו חלק מירושלים של המלך חוסיין, הירדנית. רוב השכונות, ג'בל מוקבר, ג'בל מוקבר, צובהר, כפר עקב.
כן, אבל כולנו יודעים שאנחנו לא רבים על ג'בל מוקבר. בסוף אנחנו רבים על הר הבית, על האזור הזה.
אז מכיוון שאנחנו לא יכולים לפתור את בעיית הר הבית, האם זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתחיל להתמודד עם בעיית צובהר? כשאנחנו רוצים להגדיל את השטח של הרשות הפלסטינית, אותם הגדלות שיגבירו את החירות שלהם מבלי לפגוע בביטחון שלנו, האם אפשר להעביר אליהם נתחים מירושלים? אני יודע, לא נוכל לפתור את הסכסוך בלי לפתור את בעיית הר הבית, ומכיוון שאי אפשר כרגע לפתור בעיית הר הבית, אי אפשר לפתור את הסכסוך. אבל שוב פעם, האם זה דיכוטומיה? האם אם אין פתרון הסכסוך זה אומר שאין מה לעשות? לא, בוא נחשוב על זה לא בצורה כמו דת, אלא כמו אמנות. על אף שאי אפשר להגיע לפתרון הגואל, יש עדיין מה שאפשר לעשות. אפשר להקטין את כמות השלטון שלנו עליהם, מבלי להגדיל את האופן שבו הם יכולים לאיים עלינו. אז בואו נתחיל לעשות את זה.
אוקיי, אז יש לך עוד המון המון רעיונות טובים בספר, ואני באמת שולחת את כל המאזינים שלנו לקרוא את הספר הזה, כי אני באמת חושבת שאין מבוא יותר טוב לפוליטיקה שלנו ממנו.
תודה על הפרגון,
לא, באמת שמגיע לך. אבל יש לך עוד שתי מתנות לתת לנו, שהייתי שמחה לנצל את ההזדמנות, למרות שזה אולי לא בדיוק בליינאפ שתוכנן. קודם כל, על הנושא של איך אנחנו מנהלים ויכוח פוליטי, בוא, כולנו עושים את זה סביב שולחן השבת, ועם חברים בבית קפה, ואפילו סתם שמישהו ככה זורק לנו איזה הרע, ואנחנו לא מתאפקים ואומרים לו מה אנחנו חושבים, תן לנו כמה טיפים, איך ביומיום אפשר להיות, אפילו בפייסבוק, מנהלי סכסוך פנימי, עוד לא רבנו עם הפלסטינים, בינינו לבין עצמנו, קצת יותר נבונים.
אני מציע שני דברים. דבר ראשון, אנחנו כל כך מהר אינטואיטיבית מזהים, טועה כחוטא. מה הכוונה? ויכוח מתנהל, ויכוח בריא טוב מתנהל בין שני אנשים טועים. אני חושב שאת טועית, את חושבת שאני טועה, ככה מתחיל ויכוח. ברגע שאני חושב שהבן שיח שלי הוא לא טועה אלא חוטא, מסתיים השיח, הוויכוח, הוא מתמוטט. כי אם הוא, עכשיו שימי לב שאני,
למה שתסתכל עליו במונחים של חוטא?
אני אגיד לך למה. בגלל הדעות שהוא מחזיק בהם. זאת אומרת, שימי לב איך שמאלנים מסתכלים על ימנים. הם לא חושבים שהם טועים, הם חושבים שעצם הדעות שלהם מזהמים אותם באיזשהו מובן. הם לאומנים, הם פשיסטים, הם חשוכים, הם משהו דוחה בהם. ואגב, בדיוק כך ימנים חושבים על שמאלנים. זאת אומרת, זה לא שהם סבורים שהדעות שלהם שגויות, אלא האנשים שמחזיקים בדעות האלה משהו מעוות אצלם. זאת אומרת, המעבר מתועה לחוטא זה המעבר מי אני נותן לדעות שלך לצבוע ולהסתיר את מי שאתה. אז קודם כל בוא נשאיר את הבן שיח שלי כטועה ולא כחוטא.
כטועה ולא כחוטא.
כן.
חשבתי שאתה מתכוון הפוך, כחוטא ולא כטועה.
לא, אם את רוצה לרפא את השיח, בוא נשאיר את הבן שיח שלי, בוא נשאיר אותו, טועה ולא חוטא. הוא אדם מעניין עם דעות לא נכונות.
לדעתנו.
לדעתנו. בוא נתייחס ככה לבן שיח שלנו. דבר שני, יותר חשוב, אני בהשראת פילוסוף אמריקאי בשם ג'ון דוי, אני אגיד משפט באנגלית, אוקיי?
נעמוד בזה, אני חושבת.
הוא אומר כך.
פעם אחת, בפודקאסט הזה, נתתי סינק של כזה קטע מצוטט, אני חושבת, זה נשיא אמריקאי, ועליו עליתי עם תרגום, אז קיבלתי הודעות. אם את עושה פודקאסט, תצאי מתוך נקודת הנחה שהמאזינים שלו יודעים אנגלית.
אוקיי.
אז נראה לי שהם יבינו למה אתה
מתכוון. Anxiety.
חרדה.
And curiosity, סקרנות, are reaction to the same thing. Otherness.
לתגובות לאותו דבר, האחר, השונה, וכדומה.
זה נורא מעניין. כשמשהו שונה ממני, אני יכול להגיב לזה בחרדה. למה? כי זה שונה. אני יכול להגיב לזה בסקרנות. למה? כי זה שונה. אנחנו גדלים בבועות, בתיבות תעודה של עצמנו. ימנים בדרך כלל, החברים הכי קרובים שלהם הם ימנים. שמאלנים, החברים הכי קרובים שלהם, שמאלנים. הפיד בפייסבוק, אתה תמיד פוגש את עצמך. וכשזה קורה הרבה פעמים, יש מחקרים, כשאתה פוגש את הדעות שלך כל הזמן, שיקופים של עצמך, כשאתה פוגש מישהו שהוא אחר עם דעות אחרות, זה כל כך שונה, אתה מגיב לזה בחרדה, וחרדה מייצרת תוקפנות. אומר ג'ון דוי, אולי אפשר להגיב לשונות, לא בחרדה, אלא בסקרנות.
בפתיחות.
סקרנות, זאת אומרת, וואו, איך זה יכול להיות, איך יכול להיות ששמאלנים חושבים ככה? איך יכול להיות, הרי אף אחד סביבי לא חושב כך. אז או שכי הם ממש מעוותים, או כי הם מבינים משהו שאני מעולם לא הבנתי. איך יכול להיות שימנים חושבים כך? זאת אומרת, בואו נהפוך את הבן שיח שלנו, מאדם מסוכן לאדם מעניין. כן? ונורא נורא קשה, אבל הם דוגלים בכיבוש, אבל הם רוצים לעקור יהודים. זה נורא נורא, יש לנו כל כך הרבה קולות בתוך התודעה שלנו, שאנחנו לא יכולים להקשיב ולהסתקרן. אז הנכות...
אז הטוקבקיסט העלים לא יכתוב יותר בוגדת, מתחתנת עם מחבלים, אלא יכתוב, אנה פרטי קצת יותר למה את מתכוונת.
כן, אני מדבר על למאזינים ומאזינות של הפודקאסט שלנו, שפוליטיקה זה מעניין. ומה שאני עשיתי לעשות בעיקוד 67, זה להזכיר לנו שזה מעניין, שלימנים יש עמדות נורא מעניינות, ושז'בוטינסקי הנורא מעניין, והרב קוק היה מרתק, והשמאלנים הם מרתקים, וזה נשען על הגות מאוד מעניינת. ולפני השאלה, מי צודק? יכול להיות שיש כאן צודקים ויש כאן לא צודקים, אבל אין כאן מעניינים ולא מעניינים, כולם כאן מעניינים.
ואינטליגנטים.
ואינטליגנטים.
ומשכילים, כן. רובם, ונשענים על,
רעיונות.
על רעיונות מוצקים.
ועל טיעונים טובים.
וגם ההבנה ששני הצדדים רוצים את טובת המדינה.
כן.
רוצים את החיים שלנו פה לאורך שנים רבות בשלום ובבטחה, כאור לגויים וכדומה.
ואני סבור שרוב הישראלים משתכנעים מהימין ומהשמאל בתבונה אחת. רוב הישראלים סבורים...
אולי זה גם מה שכל כך מעצבן אותנו. אגב, עוד דבר קסום, כן. קסום, כדי לנעול את החלק הזה ולעבור למתנה הנוספת שיש לך לתת לנו, זה שאתה כותב, קריסת חלום השלום וקריסת חלום שלמות הארץ היו אמורים להביא להסכמה לאומית רחבה. אבל ההפך קרה, השיחה הפכה בוטה יותר, אישית יותר, הפוליטיקה לא מביאה טיעון מול טיעון, אלא שבט מול שבט. שהרעיון העמוק יותר שאתה מבטא פה זה שאולי בעצם העובדה שהשיח הפך להיות כל כך מתלהם וכל כך מזוהם וכל כך מכוער, הוא כי בכלל כבר אנחנו התעלמנו מהטיעונים עצמם ורק מתייחסים למרכיבים אחרים, נכון. להדתיות, לכל מיני דעות קדמות אחרות שיש לנו על אנשים.
האישיות, זה, לתפסנו אותו, עושה משהו, זה צורת
כולו. הנה, לחינום, ניני, כן. ראיתי תגובות, את מכוערת, את מכוערת, כל מיני דברים שהם בכלל לא קשורים לעניין.
כן.
אז אמרתי עצמי, רגע, מה עומד מאחורי זה? וזה בדיוק זה, אולי בעצם אין כל כך הרבה מה לומר לגופו של עניין, או הכל כבר נאמר, זה יותר מדויק מאשר שאין ויכוח עקרוני. זה מעניין להסתכל על זה ככה, שדווקא ככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו נהיים, נכון. יותר ארסיים.
כשהיה ויכוח אידיאולוגי, הוא לא היה אישי, הוא היה אידיאולוגי. האידיאולוגיות קרסו, אז אין ויכוח אידיאולוגי, יש ויכוח אישי. עכשיו, השאלה איך אפשר למנף את קריסת האידיאולוגיות, דווקא לשקם את ההקשבה שלנו, את העניין שלנו אחד בשני. זה הסיבה שכתבתי בלכות 67. איך אנחנו יכולים למנף את המשבר הרעיוני בשביל לטפח סקרנות פוליטית ישראלית?
כן, אז אני רק אדכה אותך קצת ואומר לך שלפוליטיקאים תמיד יש אינטרס לבדל את עצמם, וכל אחד תופס משבצת אחרת. הנה, ראינו עכשיו את גבאי לדוגמה מתיישב על המשבצת שלה, יותר מסורתי ככה ויותר אוהב היהדות, אז לפיד חזר מיד למשבצת של האנטי חרדים וכדומה. לפוליטיקאים יש צורך אדיר בבידול, ובכך שהמחנה שלהם יהיה מלוכד, ככה שאני לא כל כך אופטימית שנלך לשם, אבל בוא נאמר שתרמנו את תרומתנו הקטנה.
אי אפשר להשים אותם, כן.
אז תרמנו את תרומתנו הקטנה לאחדות, ועוד דבר שככה נורא הייתי רוצה שתשתף עם המאזינים שלנו, נדהמתי לגלות בתחקיר שש שעות ביום, שש שעות ביום, אתה רק חושב, אתה לא עם הפלאפון, אתה לא ברשתות החברתיות, גם אי אפשר למצוא אותך בפייסבוק,
נכון,
או שפשוט לא, אי אפשר.
יש לספרים שלי דף שמתחזקת אותו יעל אבני, קוראים לו ספריו של מיכה גודמן, ששם מדברים קצת על הספרים, אבל אין לי דף פייסבוק ואני לא מתחזק אותו, כן.
איך נראה העולם עם שש שעות חשיבה ביום? לאן זה יכול להוביל אותנו?
כן, זה המאבק שלי כל יום. איך אני מייצר את השש שעות האלה? שש שעות שהטלפון מחובה, שש שעות שבו אין בכלל אין לי פייסבוק, אין לי זה. זה, יש תקופות של קריאה, שיש לי, ויש תקופות של כתיבה.
וזה בתוך הששעות?
הכל בתוך הששעות.
הכל בתוך הששעות.
כן. אז אמרתי לך, יפה שאתך, לפעמים אני מרמה, אני גם עושה את הריצה שלי, בתוך הששעות האלה, וזה, וזה.
סלחתי לך.
לפעמים אני מרמה, אבל כן, אז הקרבתי אחרי ששעות, אבל זה פריבילגיה מאוד מאוד גדולה שיש לי, ואני מציע, אבל באופן כללי, אני רוצה להציע למאזינות ומאזינים שלנו. שש שעות זה פריבילגיה שיש לי, ואתם יכולים, ואפשר רק לקנא, אבל...
טוב שיש מי שעוצר וחושב בשבילנו ועוסק בהגות פוליטית,
אבל אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל לכתוב ספרים, ובשביל לתת את מה שאני, אני חושב שזה המתנה שאני קיבלתי, ואני מנסה לחלוק אותה, אני מנסה לתת את חלקי.
תנסה לשכנע אותי להתנתק מהטלפון לשעה.
אני רוצה, כן, אני חושב שכשאנחנו מוצפים בגירויים דיגיטליים, כל יום, כל היום, אז אנחנו שוכחים שאנחנו קיימים גם בלי זה. וההתנתקות של חצי שעה מזה, לחבות לחצי שעה או לשעה ביום, את פוגשת מחדש את עצמך בלי תיווך דיגיטלי, ומה שיותר חשוב, זה לפגוש אנשים שאת אוהבת ללא תיווך דיגיטלי. יש מחקר מעניין של שרי טירקל, היא אומרת דבר כזה, אם יש סמארטפון על השולחן כששתי אנשים נפגשים, האיכות של המפגש, האיכות נדרסת. עצם הסמארטפון שלה, עצם זה
שהוא שם.
שהוא שם, שאנחנו יכולים לראות אותו, שתינו יודעים שיש בינינו חוזה בלתי כתוב, ברגע שמי שמקבל את סמס הוא מסתכל.
ברגע שאתה לא מספיק מעניין אותי, אני אלך למקום אחר.
בדיוק. זאת אומרת, התשומת לב שלך היא על תנאי. ואז אני לא באמת מתמסר, אני לא באמת, את לא מתמסרת, המפגש בינינו לא מפגש אמיתי. ו...
שלא לומר שהתחושת ערך של כל אחד קצת יורדת.
נכון.
כי בכל, תמיד
נכון.
יהיה משהו יותר מעניין ממך.
סטיבן מיטשל, אחד הפסיכולוגים החשובים של המאה ה-20, אמר, כל מי שניח אריסטו אמר, מה זה להיות אדם? זה יצור שמחפש את האמת. גם הרמב״ם חשב כך. אנחנו מונעים על ידי אמת. סטיבן מיטשל אומר, האדם הוא יצור שמשתוקק לקשר. ואני חושב שיותר ויותר מסכימים עם מיטשל מאשר עם אריסטו. והפרדוקס הגדול של הזמן שלנו, שאמצעי התקשורת שלנו, הסמארטפונים, מזיקים לתקשורת שלנו. תקשורת אמיתית, זו שמפעילה לנו עירוני מראה, זו שמייצרת אמפתיה, היא מתרחשת רק ככה, פנים אל פנים.
אז הנה, אולי ככה נפתור את הסכסוך, יאללה כולם, נזרוק את הפלאפונים, ואולי גם נפתור את הסכסוכים הפנימיים והחיצוניים.
או לפחות אני רוצה להציע חצי שעה ביום.
ננהל אותם, למדנו, ננהל אותם טוב יותר.
שרי טירקל אומרת, הסמארטפון הוא משרת מעולה ואדון גרוע. האתגר שלנו זה איך אנחנו הופכים את הסמארטפונים למשרתים שלנו, ולא לאדונים שלנו, ואני חושב כשם שיש לנו שיחה עירנית על איכות הסביבה, על מה הטכנולוגיה שלנו עושה לסביבה, כדאי שתהיה לנו שיחה מקבילה על מה עושה טכנולוגיה לתודעה שלנו, למי שאנחנו. כי כשם שהטכנולוגיה הזו מזהמת את הטבע, היא גם קצת מזהמת את התודעה שלנו, וכדאי שגם על זה תהיה לנו שיחה. שנדע איך נעד את זה.
טוב, זה צריך פרק אחר בשביל זה, וגם אולי לעושים טכנולוגיה, אני ככה קורצת לעמיתי. היה פשוט מרתק, מיכה גודמן, אני מודה לך. אני באמת רואה בזה מתנה שאנחנו נותנים למאזינים שלנו לפתוח את הראש ולהסתכל על הדברים קצת אחרת, ואמרת לי לפני זה שיש מחקר שמראה שאם לא קראת ספר, או יותר נכון, אם קראת ספר וחלפו שנתיים, אתה תזכור ממנו 5%, ואם לא קראת אותו 3 פעמים, אז לא הפנמת, אז גם כאן אני באמת ממליצה לא להסתפק רק בהזנה, הקריאה תיתן לכם באמת, גם תגרום לדברים לשקוע, וגם תיתן לכם עוד פרספקטיבה.
עוד חצי שנה יש עוד ספר בעזרת השם.
אז כבר אני רושמת לנו דייט. מיכה גודמן היה מרתק. תודה לניר סייג על עריכת הסאונד. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק גאה ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים, ולומדת המון מהערות החכמות שלכם, גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם. התקבלו בברכה, ניפגש בפרק הבא.
סימפוליטיקה, עם דפנה ליאל.